סנהדרין, קופי עמוד א' למטה, הסוגיה על בלעם הרשע. ואף אותו רשע, איפה שכתוב מצד ימין, תודה רבה, זה בשורות הרחבות, מצד ימין, מחוץ לעמודה, כתוב במדבר כף ג' אתם רואים או לא? במדבר כף ג' קופה לא למה כף ג' כתוב רק פעם אחת אתה צודק אבל לפני הראשון זה לא כתוב בכלל באותה השורה כתוב ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו אמר הרשע זה בלעם תמוץ נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. כן, זה פסוק כזה. כשהוא רואה את עם ישראל, הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אם תמות נפשי מות ישרים, תהי אחריתי כמוהו. ואם לאו, הנני הולך לעמי. ואיך הוא מת? בלעם. מת, לא מות ישרים, כן? הרגו אותו. כן? אז אם כן, הוא ידע שאם הוא ימות במלחמה, כלומר בצורה לא טבעית, אז הוא ידע שאין לו חלק לעולם הבא. כן? הוא נתן סימן בעצמו. הנני הולך להמיד. וילכו זקני מואב. עכשיו, יש פה קצת עניינים בירורים לגבי אישיותו של בלעם. וילכו זקני מדיין וילכו זקני מואב וזקני מדיין. תודה. לא, הרב דיני ביקשו להכניס לכאן אוכל. תנה מדיין ומואב זה רשי גם הביא את זה לא היה להם שלום מעולם משל לשני כלבים שהיו בעדר והיו צהובים זה לזה כל הזמן קוטטים זה כמה צהובים כן? אז גם פה צהובים כן
רגע
שני
כלבים שהיו בעדר של כלבים או בעדר של...
של צאן, כן. בא זאב על האחד. אמר האחד, אם אני עוזרו, היום הורג אותו, ולמחר בא עליי. הלכו שניהם והרגו את הזאב. הזאב פה זה עם ישראל. אמר הפאפה, היינו דאמרין ש, וזה מה שאומרים בני אדם, קרקושתא ושונרא, החולדה והחתול, עבדו הילולה מתרבד בשגדה. עשו מסיבה מהחלב של ביש המזל וישבו שרי מואב עם בלעם הקובנים יש פה שני עמים ששונאים אחד את השני אחד מואב השני מדיין ומדיין נתנו עצה להזמין את בלעם כדי לעזור למואב הם כי פחדו מישראל אנחנו רואים מההמשך גם שאנשי מדיין היו אנשים יותר חכמים במואב הייתה גסות של כוחנות.
הכוח והמוח.
בדיוק. ומדיין רצו רק את החכמים. כן, איפה ראית את זה? בפרשה רואים את זה? למה?
בת מלך.
כוזבי בת צור עם נשיא בית אב לשמעוני. טוב, זה אפשרות אחת לקרוא את הפרשה. לא חייבים לקרוא את זה. יש הסבר שאומר שהיו נראות כמו אביות ובעצם היו מדייניות וכו', כן? כן, אבל זה אחד באמת החדשות. רואים את זה. גם משה רבנו במדיין נתגדל. ואילו דוד המלך, הוא בא ממואב. כן? דוד המלך, יש בו מידת אכזריות. כן? זה מואב. מדיין זה מקור החוכמה. עכשיו חושבים הרבה, כן? יושבי על מדין, מבררים, פילוסופיה, כן?
יתרו
גם משם. מה? יתרו היה שם. כן? לכן כתוב שזקני מואב חשבו גואלם של אלה במדיין נתגדל. אז בטח במדיין הם יודעים את הסוד שלו. כן? חולה, כן. זה בדיוק הכוח והמורה. אפשר לומר. אז יש תמיד בין שונאי ישראל אפשר לומר, לראות את שתי המגמות האלה. כן? אחד שיש לו שנאה אינטלקטואלית והשני יש לו שנאה פוליטית. זואולוגית. אבל כאן הם ביחד מלחמים וישבו שרי מואב עם בלעם ושרי מדיין להיכן הזו. כן, זה עוד ביטוי לדבר הזה. כן, מה קרה עם הרי בהתחלה באים שרי מדיין וזקני שרי מואב וזקני מדיין. אחר כך בלעם אומר להם, לינו פה הלילה, וישבו שרי מואב עם בלעם.
בלעם
לאן
היה שייך? הוא היה מגלית? לא היה שייך לשמעם?
בלעם היה מ... טוב, זה בעיה, מה?
אם הוא היה שייך למדיין,
ברור שהם היו רק מתוקחים, והם רק
הלכו. אבל כל הבן מה עם מדיין, את בלעם והם לא, הוא בכלל, הוא היה שם.
הוא היה שם, אז מה?
איפה, במדיין?
הוא היה במדיין כשהרגו אותו, אבל זה לא אומר שהוא מדייני.
לא, אבל לפני מדיין, כן, כן. ברגע של קישור, בין מואב לבלעם, זה מה?
זה לא לגמרי פשוט, אם תראו... באותו... מה?
הלאומי.
הם עוד לא מילאו לגמרי את התפקיד, כן? כלומר, סך הכל בלעם עוד לא הסכים. הם כבר הלכו. למה? כי הוא אמר להם לישון. זאת אומרת, לא, אם הוא צריך להתייעץ, אז זה סימן שזה בלוף. כלומר, סימן שאין לו כוח מעצמו.
הם התייאשו.
זה לא יעזור לו.
הם הלכו לישון, מקום אחר.
מקום אחר, כן, זקני מדיין, כן. ושרי מדיין נחן עזול, כיוון שאמר להם, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, אמרו, כלום יש אב ששונא את בנו, מה הולך להתייעץ עם אלוהי ישראל? בטח שאלוהי ישראל לא ייתן לו. כן, כלומר, כבר התייאשו. אמר רב נחמן, אבל הוא חשב בכיוון אחר, חוצפה אפילו כלפי שמאיה מהנה. כלומר, בלעם היה לו שיקול שדומה אגב למואב. למה קוראים למואב מואב?
מאב,
נכון? כן, זה החוצפה של בת לוט שגילתה שהבן שלה בא מאביה. כן? זה חוצפה, זה תכונה מואבית. ובלעם הוא קצת גם מואבי, הוא מבין בזה. חוצפה אפילו כלפי שמריה מהנה. מעיקר הכתיב שערי כתוב בהתחלה, לא תלך עמהם. ולבסוף כתיב, קום לך איתם. צריך להחליט. אלא שקדוש ברוך הוא אמר, בסדר. אמר רב ששת, וכאן יש הסבר למה זה מועיל, חוצפה מלכותה בלתגה היא. החוצפה היא מלכות ללא כתר. זה מלכות ללא כתר. זה מי שמולך בלי שנתנו לו רשות. כן, הכתר בא להראות שמישהו המליך אותך. אתה קיבלת הורמנה, כלומר, מישהו רצה בך ועשה אותך מלך. אבל יש בחוצפה ממד של מלכות ללא כתר. טוב, במושגים של הקבלה זה מובן. זה התעוררות של העולם בלי סימן מלמעלה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. התערות הדלתתא, במובן היותר גס של זה. כי התערות הדלתתא, הזוהר תמיד אומר, זה מתחיל עם איזושהי התערות הדלתא נסתרת. כאן זה התערות הדלתתא לגמרי. זה ענה. כן, כן, בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה התעוררות אפילו נגד רצון השם לכאורה. הרבנים אומרים, לא עולים לארץ. לא אכפת לי, אני עולה.
אבל אם
זה בעקבות המשיח,
אז יש התערות
הדלתא
כבר. אם זה
בעקבות
המשיח, מי שיודע שהוא כבר בעקבות המשיח.
הוא לא יודע. אלה המתחצפים בעקבות המשיח, או בעקבות משיחה, לא יודעים שזה עקבות משיחה.
אז איך אפשר בכלל להצמיד את שני הדברים האלה? בעקבות המשיח, החוצפה
הגיעה.
איך יודעים
שהחוצפה הגיעה
שזה
עקבות
המשיחה?
רש"י אומר, עקבות המשיחה בסוף הגלות.
בסוף הגלות.
יש רק גלות אחת, גלות בבל. לא?
אולי אשור.
זה לא גלות ירושלים. אז הרב מסביר את זה באורות. יש רק גלות אחת, גלות בבל. כי זה מעולם לא הייתה גלות נוספת. מעולם לא הייתה גלות נוספת. הגלות התחילה בבבל ולא נסתיימה עד היום. כלומר, עד זה תפשין חץ.
ובמצרים לא הייתה גלות.
אז זה לפני ההיסטוריה שלנו, זה אב טיפוס של הגלות.
למה אתה מתעקש להגיד שהגלות יש לנו משתנים
גלות בבל? אתה רוצה להגיד בית שני, נכון? זה מה שאתה רוצה לומר. מה זה בית שני? ג' אלפים שלח. כן. פשוט, בית שני זה סוגריים. כלומר, זה זריקת מרץ לקראת גלות ארוכה. אבל באמת בבית שני לא נסתיימה הגלות. רוב עם ישראל היה בחוץ לארץ, ובית שני היה מסכן.
כן. הוא לא כתב פרק
מונדני.
דבר, ללא חק.
דיברנו על התבוררות השורשים של עם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב. אז בית ראשון, בית שני, בית שלישי.
נכון.
זה
יצחק אלו תפקיד בעניין הזה. זה מה שעשו בעניין.
הגלות
האמיתית זה הגלות של יעקב.
מה?
מה? מי גולה באמת? יעקב.
כן,
וגם אברהם, זה לא רציני. בקושי, כן? אבי מלך מלך פשתי,
וגם... הרבה תופעות של שלושה שלבים, תורה
בכתב,
תורה בעל פה, תורה בסוד.
כן.
זה אבל אומר שיש איזה חוליה שחסרה.
לא, לא חסר כלום.
לא בולט קשה.
יש מה שבא בהתערבות ישירה של הבורא, זה תורה שבכתב, וכל השאר זה מין מטה. זה קטגוריה אחת. הרי תורת הסוד ותורה שבעל פה זאת התורה, בסופו של דבר. אותו שורש. בסדר? לא, גלות מצרים. טוב, איפה היינו? כן, אז החוצפה היא מלכות ללא כתר. בשם מה היא באה בעצם? איך יש מלכות שיש לה החוצפה לומר אני אמלוך בלי שייתנו לה עוד מלכות? זה בנוי על ההכרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז הוא גם נמצא איפה שהוא לא נמצא.
זה בעל תאום.
כן, בדיוק. זאת אומרת שפעם שאלו את הרבי מקוצק, נדמה לי, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אז הוא אמר, בכל מקום שבו נותנים לו להיכנס. נו, ומה עם מקומות שלא נותנים לו להיכנס? הוא נמצא גם במקומות שלא נותנים לו להיכנס. זה רבי נחמן מברסלב. כן, בליקוטי מוהר"ן. הקדוש ברוך הוא מוכרח להיות נמצא רק במקומות מסוימים. כי אם הוא לא היה נעדר, אז לא, אי אפשר היה לעולם להיות. נכון? לכן מוכרח להיות שהאלוהות תסתלק כדי לתת מקום לעולם. אבל אם תסתלק באמת, אז לא יהיה עולם. לכן הוא מוכרח להיות גם איפה שהוא לא. מובן? אני חושבת
שחוצפה ללא כתר זה קצת הקדוש ברוך הוא.
זה בנוי על הידיעה שגם כשאתה לא מתגלה, אתה נמצא.
שהרבי מקוצק אמר, לא תוכל נמצא בכל מקום שצריך להיכנס.
פירוש הדבר, שהוא לא נמצא איפה שלא נמצא לו להיכנס. עכשיו אנחנו לוקחים את דברי רבי מקוצק וממשיכים הלאה. המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא לא נמצא בגלל שלא נתנו לו להיכנס, האם הוא נמצא שם או לא? אז הוא נמצא, זה מה שהבנת, וזה היסוד של החוצפה. למרות שלא נתתי לקדוש ברוך הוא להיכנס, ולכן אין יסוד למלכות שלי, אף על פי כן יש לי חוצפה לתבוע מלכות. על יסוד מה? כל מלכות זה ניצוץ אלוהות. מה נותן כוח לפוליטיקה? בכלל לכל מצוי לעמוד על כוחו, זאת אומרת להביע מלכותו. מאיפה בא הכוח הזה? מלמעלה זה בא. אז מה זה שמלכות זקוקה לכתר? היא זקוקה לזה שיהיה עוד מלמעלה האומר אני מסכים. לכן כל מלכות זה בשם השם. גם עד היום הזה המלכים המעטים שנשארו בכדור הארץ כותבים על המטבעות שלהם מלך בשם האל, כן? מלכת אנגליה, על המטבעות האנגלית כתוב, כן? זה כתוב בלטינית, כן? מלך אנגליה בחסד האל, מלכת אנגליה בחסד האל, נכון? גם על הדולר, לא, על הדולר כתוב משהו אחר, כן? God with fast, כן? נו, אז זה הנורמה הבסיסית. וכשאין נורמה כזאת, מכוח מה זה בא? זה בא מן האלוהות הפזורה בנסתר בהוויה. זה הסוד של מגדל בבל. הם אמרו, הווה, נעשה לנו שם. כלומר, אנחנו לא זקוקים לזה שריבונו של עולם ייתן את הסכמתו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הם יצליחו. מה פתאום הם יצליחו? בגלל שיש יסוד אמיתי בדבר הזה.
עכשיו זה מהות.
נכון, בלעדה. הרי כל מהות מי איתו.
יש את המציאות של השם שלא כפופה לרצונו. זאת אומרת, גם כשהוא מסתלק, חלק ממנו נשאר.
יש רצון גלוי ויש רצון נסתר. אז כלומר, החוצפה היא השימוש ברצון הנסתר הזה. כמו שראינו לגבי המעפילים, אתם זוכרים את זה. המעפילים רצו לעלות אל ההר למרות שהשם לא רצה. אז למה הם רצו? כי הם חשבו שהשם רוצה שהם ימרדו.
ראו את זה כאילו כניסיון.
כניסיון. זאת אומרת, הם סומכים על רצון הסותר את הרצון הגלוי. ואני חושב אפילו שזה חלק מן המשחק, שהשם יאמר אני לא רוצה, כדי שהם יגידו אנחנו בכל זאת רוצים, וזה בעצם רצון השם.
יש גם היום כאלה שרואים את תקומת מדינת ישראל כניסיון, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו.
כדי שנרצה.
או כדי שלא נרצה, גם
או כדי שנרצה. כלומר, זה בעצם מה שמסביר רבי צדוק הכהן. אז זה מה שאמר שם משה. משה אמר, למה זה תמרו את פי השם והיא לא תצלח? מסביר הרב צדוק הכהן מצבין.
והיא.
אחרת תצליח.
היא
לא תצלח, פעם אחרת זה יצלח בעקבות משיכה. שהוא בזמן הזה, כך הוא מוסיף. שהוא בזמן הזה. סוף המאה ה-19. כן. הרבנים אמרו אל תעלו. הרבנים אמרו בשם השם אל תעלו. יש חומה?
אז זה מדרש אגדה.
אז מה אם זה מדרש אגדה? זה לא אמת? זה לא הלכה, אבל זה מדרש.
אז אחרת תצלח בעקבות המשיכה. אם היא
מצליחה,
בעקבות המשיכה. אין
קריטריון אחר. אפשר לומר, לא אמרתי שאין קריטריון אחר, זה אחד הקריטריונים. איך יודעים שהחומה נפלה? כשמצליחים.
אבל ההיסטוריה לא נגמרה, זאת אומרת שהיו הרבה מקרים בהיסטוריה כאשר דבר מה מצליח, פתאום הוא וכישלון גמור.
צריך להבין את הביטוי אחרית הימים שנמצא בנביאים. אחרית הימים זה לא סוף ההיסטוריה. אחרית הימים זה ביטוי שמשתמשים בו כדי לדבר על סוף גלות. למשל, כשיעקב אבינו אומר ויגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, הוא מתכוון לתקופת השופטים. זה אחרית הימים של בני יעקב שנמצאים במצרים, כי כל מה שהוא אומר שם הברכות האלה זה מדבר על תקופת השופטים. תסתכל מה שרשי שם מביא על שמשון ועל זבולון לחוף ימים יושכון. מתי זה מתקיים? זה יתקיים ימי השופטים, כל הדברים האלה. זאת אומרת באחרית הימים שלהם, של בניו שאיתם הוא הדבר.
לא, בגלל זה נתאמנה. הוא רצה להגיד
שבחרית
הימים, שכל
מה
שקרוב.
לא, לכן.
אז הוא כבר אמר, אז למה צריך
להוסיף
על
אחרית
הימים? הוא כבר
תיאר
את כל
התאר. רשי אומר, רצה לגלות את הקץ ונעלם ממנו, ואז הוא צריך לדבר על אחרית הימים.
שוב, שלא.
הבנת?
ומתי רשי אומר את זה? אולי מה זה?
רשי לא אומר את זה.
אולי מה זה? מה שרשי אומר, רצה לגלות את הקץ.
ונעלה ונשם ממנו, והתחיל מדבר על דברים אחרים.
מתי הוא אומר? זה לא לפני הפסוק. הוא לא אומר לפני הפסוק שיעקב אומר, אני אגיד לכם מה יקרה בחרית הימים, והוא ממשיך לדבר עליו. מה שאומר, מה יקרה בחרית הימים, והוא מדבר על דברים אחרים, אז רשי אומר לזה.
מה, על ראובן? ראובן בחורייתא? לא. תסתכל טוב ברשי שם. רשי אומר את זה על הפסוק הזה?
כי מי שחושב שהוא הולך לראות כאן מה יקרה בחרית הימים, זה אומר מתבדה.
זאת ההבנה הרגידה, אז אני יודע מה אתם חשבתם לפני שלי מה שאמרתי. כן? אבל אני מחדש לך, כן? שאחרית הימים, פירוש הדבר, ביציאה מן הגלות.
זאת אומרת שיעקב דיבר בלשון סגי נהור,
כל
להגיד
באחרית הלילות,
הוא דיבר
באחרית הימים האלה, כן.
מה הקשר בין
קודש ותמלות? זה אחרי יציאת מצרים. כלומר, יוצאים ממצרים, כשאתם עכשיו ממצרים, אומר להם יעקב, מה יקרה כשתצאו? מה יקרה כשתצאו? כשתתנחלו פה, כשתתנחלו בארץ ישראל. זה נקרא אחרית הימים.
סוף גלות מצרים.
סוף גלות מצרים.
אז גם עכשיו אנחנו
נדבר על בית המקדש. נדבר שם על ההתנחלות בארץ ישראל. אנחנו באחרית הימים. אחרית ימי גלות אדום.
אז יעקב אמר ככה, אחרי תפי ימים. אחרי 405 שנים.
אז זה לא יצא 405.
מה?
אבל זה לא יצא 405.
לא,
זה
יצא כמובן.
הוא בעצמו כבר
יצא
לבין. יפה.
אחרית
הימים. את יודעת, יש אמת ויציב ונכון וקיים וישר ויפה. כלומר, זה שני הקצוות.
יפה זה
הכי לא רבה. איפה היינו? כן, זה החוצפה, כן. כן. לכתיב, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני. דוד המלך אומר, אני מלך, אני רך.
מה זה רך?
צעיר.
לא, רך זה מלך.
אברך.
כן, רך. ב... כן. לא. בסנסקריטית. כן? מהרג'ה. מלך גדול. כן? מגנה רקס בלטינית. והיו אומרים רך פעם.
רקס,
רקס, אבל פעם ה-X הלטינית הייתה מבוטאת כמו חף, רך, נכון? אז רך, כן, או רג'ה בסנסקריטי, כן? אז אנוכי, ובזה בא בצרפתית רוע, כן? אז זה, הביטוי הזה נמצא גם בתנ"ך, רך זה מלך.
אז למה הכפל לשון רך
הוא משוח מלך? לא יודע. והאנשים האלה בני צוריה, אף על פי כן, הם חצופים, קשים ממני.
ואני היום רך, זה מלך בזכות החוצפה שלי.
לא, 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 לא.
מלך ראשון
הצגה,
גם אישור.
כן, יכול להיות. אני מלך שקיבל סמכות, לא, אני רך ומשוח מלך. והם, שהם בלי סמכות, הם קשים ממני.
לא כל דבר שאני אומרת,
זה רק יפה. אנשים נפגעים. זה טוב, אמר רבי יוחנן, אי אפשר לחלים אותו. אמר רבי יוחנן, עכשיו יש פה תיאור מאוד מעניין על בלעם, על שלוש תכונות שהיו בו. בלעם חיגר ברגלו אחת היה, שנאמר וילך שפי. שמשון בשתי רגליו, שנאמר שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס.
שפי כתב, אבל שפיפון.
לא, דאבל, שני פי. שפי, שפיפון.
אז מתי יש תיאור את זה
כתב? למשל אדם דם. אז רש"י אומר אדום הרבה. כן?
זה
הפירוש
שלנו.
מתי הלכנו בעתים? מן הסתם, מה? בעברית מודרנית.
אליעזר בן יהודה הפך את זה
למשהו של פחות. כן, חלחל.
אני לא מבין. באיזה מובן כאן מילה שפי זה רגוע?
שפוף, הוא לא יכול ללכת טוב, כן? שפי יצא ממקומו, כן? רש"י מביא. כמו בוקה דאטמא דשף מדוכתה. לשוף הכוונה לזוז. זאת אומרת, משהו, הרגל שלו נקעה. לכן הוא הולך שפי.
זה לא
מרגוע,
זה לא
במקרה, זה לא
שקט ושלווה.
יש גם זה, ככה הוא מסביר.
שפי זה כאילו אדם צולה?
כן, בפסוק הזה, כן.
זה מה שיפה לביתם
בן
יהודה, איך
הוא מתיקה ריבה, כל מיני מתיקה.
מה?
כתוב, יש איזה ריבוי בגמרא, לומדים שם על איזה מילה מיותרת, ריבה כל מיני מתיקה. כן, משון רבות, לרבות כל מיני מתיקה. אז ריבה כל מיני מתיקה. והנה, אני לא בטוח שזה נכון אגב, סיפור, שמעתי את זה. בלעם, עכשיו מוסיפים עוד איזה תכונה. סומה או סומה באחת מעיניו היה. כן? כלומר, לא רק שהוא צולע ברגל אחת, אלא הוא גם סומה בעין אחת. שנאמר, מה?
שמשן בשתיהם.
כן, נכון, בסדר, זה מה שקרה. שנאמר, שתום העין, מה זה שתום? פתוח. זאת אומרת, יש לו עין אחת פתוחה. משמע שהשנייה סגורה. כן?
שתום?
לא, שתום, כן, כמו, מה זה שסתום? פעם פתוח, פעם סגור. כי שתום או סתום? זה משהו כזה, כן?
קראתי גם את זה שתום עין הרע, בגלל שאי אפשר שתי עין הרע,
כן, יש לו עין רע, כן.
לא, כי שתי עיניים, אחת מכאן, זאת מכזרת כשנייה, לכן רק עין
שבגודה יכולה לדעת. לא, כי אחת רב יחד גדול, אני לא חושב, אני חושב. יש סוגיה שלמה על זה שמקבילה לסיפור הזה במסכת חגיגה, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. ועוד דבר שלישי שאומרים עליו, קוסם באמתו היה. מה, הוא היה קוסם? והשיטה שבה הוא היה עוסק בקסמים האלה זה על ידי אמתו. גם הוא יסבר מזה, כן? כתיב, מה?
מה עושים כפוסם באמתו?
בעבר המין שלו. לא, לא, עבר המין שלו. יש אגב כל מיני שיטות במזרח הרחוק של אקסטזה מיסטית בדרכים האלה. אז הוא היה עושה קסמים בצורה הזאת. ויש מניין לנו, כתיב אחר, נופל וגלוי עיניים, וכתיב הטעם, והנה המן נופל על המיטה. כן? כן, זה קשור לזה.
מה
הרעיון
בכל זה?
אה?
מה הרעיון?
אנחנו מיד נגיע.
ומה הרעיון להשוות לשישים שם?
גם הוא הלך אחרי עיניו וגויות. כן.
אתה משהו לשים שון, הגמרא משווה רק לראשון. התמר. התמר. מר זוטרה אמר, קוסם במתו היה, אמר ברד רבינה אמר שבא על התונו. כן? נופל, כן, נופל, זה גם על המיטה, זה עם התונו, עם האתון שלו. מאן דאמר קוסם במתו היה כדאמרן, כפי שהוכחנו, ומאן דאמר בעל התונו היה, כתיב הקרה שכב, וכתיב התם בין רגלי הקרה נפל שכב, וכן, הוא בעל התונו. מה זה כל הדברים האלה? מה רוצים פה מילה? ודאי, רוצים ללכלך עליו, זה ברור. אבל מעניין, במסכת חגיגה יש סוגיה מקבילה. כתוב, הכל חייבים בראייה. כתוב בתורה.
קורבן ראייה?
כן. כתוב, ייראה כל זכוריך. כל הזכרים צריכים להגיע. פירוש הדבר, לפי התורה שבכתב, שהנקבות לא באים, נכון? ואילו, זה מה שכתוב בתורה שבכתב. והתורה שבעל פה אומרת הפוך. הכל חייבים בראייה, חוץ מה, ואז עושים רשימה של מי בחוץ, ואנשים. אבל גם אנשים לא חייבות. אז בסוף מגיעים רטרואקטיבית למה שהתורה אמרה, כל זכור לך. כן? אבל נקודת הפתיחה היא שונה בתורה שבעל פה מאשר בתורה שבכתב.
נקבים?
מה?
נקבים?
בנקודה הזאת. לא יודע, לא בדעתי כל התורה שבעל פה וכל התורה שבכתב, אבל בנקודה הזאת התורה, התורה שבעל פה עשתה ההפך מהתורה שבכתב. התורה שבכתב מצמצמת מלכתחילה. כן, וזה על דרך האמינציה. בהתחלה כולם שייכים, הרי אנחנו מוצאים מן הכלל עד שבסוף נשאר מה שכתוב בתורה. לא, זה בדיוק ההפך מה שכתוב בתורה. כי התורה לא אמרה הכל, אלא כל זכוריך. כלומר, מי שמתאים להגדרה מראש הוא שייך, מי שלא מתאים להגדרה הוא בכלל לא היה בהווה אמינא. ואילו לפי המשנה כולם שייכים, הכל חייבים, אבל מוצאים מן הכלל. למעשה זה לא יוצא אל הפועל. מה ההבדל? לפי התורה שבעל פה, כולם שייכים להיראות לפני השם. כולם שייכים לזה. גם מי שלכאורה יש מקום לומר שהוא לא שייך. כולם שייכים. למעשה, זה יצא לפועל על ידי סוג מסוים של אנשים. עכשיו, הגמרא שואלת, ושם, מי יוצא מן הכלל? העיוורים, למשל. עיוור, פטור מן הראייה. למה?
יראה.
יראה, יראה, יש שם...
כדרך שאתה רואה.
כן, בדיוק. או חיגר, מי שאין לו רגליים, כתוב, צריך לעלות לירושלים, הוא לא יכול לעלות, כן, לרגל, כן, שלוש רגלים. ומי ש... והעבדים, עבדים, כתוב...
חיגר זה כתוב הרגליים או שזה רוצה...
הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת בכלל. ועבדים לא יכולים בגלל שכתוב את פני האדון השם, אלא השם, כן, אבל מי שיש לו עוד אדון, אז השם הוא לא אדוניו, הוא פטור מן הראייה. כן, כן, גם בבית עברי, הוא עבד. נשים יש כתוב זכוריך. זכר. חוץ מזה אין שום עניין. למשל אישה, תגיד בעשי לבעלה, אבל מה עם אישה רווקה? אז אנדרוגינוס, גם כן פתור, כן, במשנה, זה כתוב. אז הגמרא שואלת, הכל להטוי ימי. הגמרא במסכת חגיגה. כלומר, כשאמרת, הכל חייבים, למה בכלל ניסחת את זה באופן כזה שזה מקיף עוד אחרים? הכל להטוי ימי. מה אתה רוצה להביא בכלל? זאת אומרת, יש כאלה סוגים של אנשים שהיה מקום לפסול אותם מלעלות לרגל, ואף על פי כן הם חייבים. וזו כוונת המשנה כשהיא אומרת הכל. מובן? לא, אז הגמרא אומרת שמה שלוש תשובות שונות. או להביא חיגר ברגלו אחת, או סומה באחת מעיניו, או מי שחציו עבד וחציו בן חורין. נכון? זאת אומרת, סומה, אבל הוא לא לגמרי סומה, הוא רואה, אז הוא עולה. חיגר, הוא לא לגמרי חיגר, אז הוא עולה. חציו עבד, חציו בן חורין, הוא גם יעלה. אז הגמרא שואלת איך זה קורה, כן? כן, אז הוא עבד של שותפים. האחד שחרר אותו, השני לא שחרר אותו. כן? אז הוא חציו עבד, חציו בן חורין. אז הוא עולה, כן. עכשיו, מה זה בא לומר? יש כמה סוגים של יהודים שהם לא עונים לנורמה, כלומר, הם לא מתאימים לנורמה. הנורמה הוא להיות עם שני עיניים, ללכת ולהיות בן חורין לגמרי. זאת אומרת שיש מי שמלכתחילה ברור שלפי התורה הוא בסדר. ויש יהודי שהוא לא בסדר לפי התורה, אבל הוא בכל זאת שייך לכלל ישראל.
מצד מה? כי הוא דומה לאבות האומה. כן? חיגר ברגלו אחת, יעקב אבינו. סומה באחת מעיניו, זה יצחק. חצי אוהבת, חצי בן חורין, אברהם. כן? קצת גוי, קצת יהודי.
לא מובן. למה יצחק הוא בעין אחת?
ותרחן העיניו מראות, אבל הוא רואה בכל זאת. ראה ריח בני.
בסדר, אבל... הוא לא
שעין
אחת רואה והשנייה לא.
זה כן. כהו... לא, גם כשכהו עיניו מראות, הוא רואה. הוא רואה טוב מאוד מה קורה, אבל במישור אחר לגמרי. הוא אומר, ראה ריח בני. הוא ראה גיהינם פתוחה תחתיו. העולם שבו הוא חי הוא עולם מוחלט. הוא רואה או גן עדן, ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם, או גיהינם, ראה גיהינם פתוחה תחתיו. הוא חי בה מוחלט. ותכן עיניו מראות את שפלות העולם הזה. אז אם כן הוא סומה בעינו האחת. וגם יעקב אבינו, כן, הוא חיגר, ואחד פיכה נתפתח. כן? כלומר, זה... עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שיש מי שהזהות היהודית שלו היא ביטוי לאישיותם של האבות. כלומר, הוא המשך האבות. בתור תלמידי... אפשר להגדיר ככה את העם היהודי. זה תלמידי משה, בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, זה, יש צד לאומי שקודם לתורה. מי שנאמן גם לתורה וגם לעם, אין בעיה, הוא בכלל אלה שחייבים בראייה. אבל מה עם אלה שאינם נאמנים לתורה? כלומר, אינם רוצים להיות תלמידי משה, חילונים בעברית. האם יש להם ייעוד, האם הייעוד שלהם שותף לגורל של עם ישראל לפי דעת התורה? התשובה היא כן, בתור בני אברהם, יצחק ויעקב. דעת השם, סליחה, לפי רצון הבורא. כלומר, האם הקדוש ברוך הוא נותן להם תפקיד בתוך תולדות ישראל, למרות שהם אינם מקבלים את תורת משה או לא? התשובה היא כן, כי היותנו בני אברהם, יצחק ויעקב זה קדם לקבלתנו את התורה. נכון, התורה שבעל פה אמרה, גילתה לדין הזה, והיא קודמת לתורה שבכתב. והיא קודמת לתורה שבכתב.
היא מחליטה, למה התורה שבכתב?
טוב, זה נושא רחב, כן? התורה שבעל פה עליונה יותר מתורה שבכתב, היא קדמה לה. היא קדמה לה, תן דוגמה אחת מה שפנינה הביאה כאן. איך אתה יודע שהתורה שבכתב זה התורה שבכתב? למשל, יש אחד מ-13 עיקרים. אנחנו צריכים להאמין שהתורה המצויה בידינו היא התורה שמשה נתן לנו. מי אומר לי, ראה, איך הרמב״ם יודע שמאה שנה אחריו לא יזייפו את הטקסט? איך אני יכול להתאבע להאמין שהטקסט המצוי בידינו שהדפיס אותו המדפיס בהוצאת אשכול זה מה שמשה קיבל? זה תורה שבעל פה, התורה שבעל פה נותנת את הסמכות לתורה שבכתב. אפילו מבחינה קרונולוגית, כן, התורה שבכתב מסתמכת על התורה שבעל פה בכמה מקומות, ולא עוד, אלא שהיא הייתה בעל פה לפני שנכתבה. כלומר, איך הגיע אלינו התורה שבכתב? הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואז הוא כתב. זאת אומרת, זה היה בעל פה לפני אותו בכתב. והגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב. כן, משה אומר וכותב, לא משה כותב.
לעם או מחזיר לקדוש ברוך הוא לבדוק אם זה נכון מה שהוא שמע?
זה לא משנה, הוא אומר. יש אדם שאומר את דברי התורה טרם היא אותה כתובה. בכלל, כשבני ישראל שמו ציצית בבגדיהם בפעם הראשונה בהיסטוריה, למה הם שמו? לא, כי משה אמר להם, השם אמר לי שתשימו ציציות. לא שאלו את משה איפה זה כתוב, כי ייתכן שמשה עוד לא כתב את זה. זאת אומרת, התורה שבכתב הייתה תורה שבעל פה טרם היותה תורה שבכתב. כלומר, התורה שבכתב זה כתיבה של ממד מסוים של התורה שבעל פה. מה שאפשר לומר, התורה שבעל פה המתאימה לכולם נכתבה. כמו שרשי שואל, לא היה צריך לכתוב את התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה, לא היה צריך להתחיל את התורה, אז למה התחלת לכתוב? אין צריך סיבות למה לכתוב.
זה מלמד מתאים לכל האנושות?
לא, לכל ישראל.
אמרנו שהתורה שבכתב מתאימה לכל העולם. וגם בהר סיני. ירדה שנאה של בנות העולם, זה רק גופו. שבעצם
הצורה
שנכתב יש בה
שמשהו שכל העולם. כן, נכון. זה גם כי ישראל זה כל העולם. אין נכון. אבל זה בעצם הכוונה שם. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש שלוש תכונות בישראל שאינם שייכות לעם ישראל המקבל את התורה, אבל הם חלק מן הזהות הלאומית שלנו. מה שקיבלנו מאברהם, מיצחק ומיעקב, זאת אומרת, אברהם חציו עבד, חציו בן חורין, יצחק. הוא זהות אמצעית בין ישראל לעמים. רוב חייו היה גוי, קצת מחייו היה יהודי. אבי הגרים. מה, הוא היה גוי אברהם, לא?
כן, מה המשמעות?
עד שנבחר. אברהם, לא, היה אברהם. אברהם זה גוי. הוא נהיה פתאום אברהם.
עד גיל 100.
על מי אתה מסתכל ואתה אומר, אוף, זה צאצא של אברהם ולא של משה.
החילוני. זאת אומרת, הוא לא רוצה תורת משה, אבל הוא שייך לעם ישראל מצד הזהות שלו, באיזה, בתכונות, במידות וכו'.
זה
מה
אנחנו יודעים מהתורה. שישראל קדמו
לתורה,
דבר
על בני
ישראל.
זאת אומרת, אתה ידעת את זה לפני התורה. אז לא מהתורה אתה יודע את זה, זה ממסורת האומה שאתה יודע את זה. תראה לעצמך שהתורה לא הייתה ניתנת, לא הייתה מסורת האומה. הייתה. כי ממסורת האומה אנחנו יודעים, וגם התורה מזכירה את המסורת האומה.
אז לצליח את זה עוד פעם, אלא ממה שקיבלנו משלושת
האבות, חציו בן חורין. סומה באחת מעיניו וחיגר ברגלו אחת.
מי זה
סומה
באחת מעיניו?
זה יצחק.
לא, אבל
איזה תכונה? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, מידת החסד, ותדים, ורחמים, כל המידות שקיבלנו מן האבות. הרי מהו ספר בראשית? הוא הספר המלמד אותנו את המידות המרכיבות את הזהות היהודית.
אז הסומה באחת מעיניו היא
התעלות למישור רוחני יותר? לאו דווקא, אפשר, כל מה שאתם רוצים להכניס במידותיו של יצחק, תמצאו שם. כן, בית הדין. כן, העולם לא בנוי על הדין.
כשמדברים על יצחק, מדברים על דין?
סוואט.
אולי קצת, ועלכו שני נקדה.
אז מה? אז מה?
אתה רוצה להכניס את כל המידות.
כל המידות של יצחק. יש הרבה מה ללמוד מיצחק.
מה זה חיגר?
זה יעקב אבינו.
לא,
זה בצורה
והמשיך
מלך. אני אתה
מסתכל בזהות של
עם ישראל,
אתה אומר,
הוא לא מבניו של משה, אלא מבניו של יעקב. מבניו של יעקב. טוב, זאת עבודה שלמה. אצל אברהם אבינו זה מי שיש לו נטיית החסד בלבד. מידת הדין בלבד זה מידתו של יצחק. ומידת הרחמים בלבד זה יעקב.
לא, מתכוון מצד התכונה הזאת של חיגר.
על מי אתה מסתכל ואתה אומר...
למשל, שלום עכשיו, מידתו של אברהם אבינו. כן. כן. לאומי חילוני קיצוני, מידתו של יצחק אבינו. ויהודי גלותי קוסמופוליטי, יעקב. כל שירה לי יעקב, ירה לי יוסף.
ומנהי צינה לי... אחים, מה אצל אברהם הייתה שנאה
הוא רצה להרוג את יצחק?
הוא רצה? הוא לא רצה להרוג.
אל תעש לו מאומה. אל תעש לו מאומה. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מה זה התוספת הזאת? עשה בכל זאת משהו.
הוא רצה לרצות להרוג את יצחק.
ועל זה אומרת הגמרא, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לא ציוויתי, זה הבן של מלך אדום שהוא הקריב אותו, ולא עלתה על ליבי זו עקדת יצחק. זאת אומרת שהיה משהו שאברהם רצה שם שהקדוש ברוך הוא לא רצה.
אני אומר אברהם, מה זה בנו של מלך אדום?
מלך אדום הקריב את הבן שלו לשם בספר מלכים. ולא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לא עלתה על ליבי, משמע שאברהם רצה משהו, זה המאומה הזה, כן? אל תעש לו מאומה. זאת אומרת שהוא רצה לעשות משהו.
מה, בגלל הוויכוח הזה?
כי הוא לא מבין איך אפשר להיות בעל מידת הדין.
יש לו את שרה,
מה יש לו? מה? לכן יש לו בעיות עם שרה. בעקדת יצחק אברהם הרג את שרה.
זהו, הוא הרג את מישהו.
יצחק הרג את שרה, כן? בסדר. נהרגה שרה בסוף מכל הסיפור הזה. נכון? חלקית. כן, כן, ודאי, נו, אז מה? זאת הנטייה של אברהם. כי אברהם עושה את זה מתוך תמימות ומתוך צדקות.
זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא יעשה דין ברשעים. סדום ועמורה, גדולי הרשעים שבדורים, כל הדורות, כן? ממש מושחתים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, אני הולך לעשות פה סדר, אני הולך להרוג אותם. אומר אברהם, מה פתאום? אל תעשה את זה.
הוא אומר, מה פתאום? אני כאן. הוא עשה
עירוב תחומים
עד
סדום.
נכון?
לא יודע. נא לא להרבה רגע, אבל אברהם מתנגד לזה.
זה מידה. אולי
יש צדיקים שם. לא. אברהם משתמש בצדיקים כדי להציל את הרשעים.
זה היה לפני מלחמת חמשת המלכים.
זה אחד מהפרשנויות האפשריות, אבל זה לא...
למה זה משתמש?
כתוב ששם אולי יש שם צדיקים שם, אז מה, צדיקים...
התשחית בחמישה את כל העיר? זה כתוב. כלומר, אולי יחסרו 50 הצדיקים חמישה, התשחית בחמישה את כל העיר? ויאמר לו השחית, בעבור 45. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא אומר, טוב בסדר, יש צדיקים אז אני מציל. אבל מה אברהם רוצה להציל את העיר? אף תספה ולא תיסע למקום בעבור הצדיקים אשר בקרבה.
זה היה לפני מלחמת חמשת המלכים.
זה אחרי מלחמת חמשת המלכים.
אז ברור שאברהם, אם הם באו לקראתו והודו לו והקריבו לאל עליון,
לא, זה מלכי צדק שהקריב לאל עליון,
לא מלך דום. אבל מלך דום אמר, קח לך נפש, קח לך, תן לי הנפש והרכוש, קח לך.
כן, כן, ואז אברהם מסרב לקבל ממנו כי הוא רשע. לא, אברהם יודע שסדום הם רשעים, הוא רוצה להציל את הרשעים. כי הוא מידת החסד, הוא לא מסוגל לקבל אחרת. אצלו האלוהות זה מי שנותן חיים לכל.
אבל אפשר לחשוד באברהם, כמו שמשה רבינו אמר, העם אשר העלית ממצרים וראה אותי עם, להוציא
אותם, להרוג אותם במדבר. אז אברהם
שמסר את נפשו כדי להציל
והחזיר
את
כל הנפש, עכשיו הקדוש ברוך
הוא
בא והופך את הכל, יש לו מין רחמנות על מעשה שהציל אותם, מעימה בכלל. אבל הם רשעים, אז מה אם הוא הציל אותם?
אז למה הוא הציל אותם? אז
כאילו
שהוא...
כי באותה שעה היה צריך כדי להציל את לוט. בסדר? עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. בלעם מבקש להציב את עצמו כאלטרנטיבה לעם ישראל. כן, הוא רוצה לשכנע את הקדוש ברוך הוא.
יש לו כל התכונות.
כן, הוא אומר, הוא רוצה, לכן את הקדוש ברוך הוא נשמע, העם הזה לא שווה כלום, יש לך אלטרנטיבה בכל מקרה. לכן, וישכם, בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו. כן? כלומר, הוא עושה את כל הפעולות של אברהם, אגב, במשנה כתוב, כן, תלמידיו של בלעם הרשע, לעומת תלמידיו של אברהם אבינו, יש הקבלה. בראש צורים הראינו, מה זה ראש צורים הראינו? האבות, אומר רש"י. ומגבעות אשורנו, זה האימהות, הוא משתדל לחשוף את שורש ישראל ושם להפיד את ישראל. אז לכן יש פה דיון מצד מה הוא תפס. יש אומרים סומה באחת מעיניו כמו יצחק, או חיגר באחת מרגליו כיעקב, או קוסם באמתו כאברהם אבינו. כי מה העניינו של החציו אבין חציו בן חורין? מה אומרת הגמרא במסכת חגיגה? יש הלכה שם, בית הלל אומרים ככה: מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. יום אחד הוא עובד אצל רבו, יום אחד הוא עובד בשביל עצמו. אמרו להם בית שמאי לבית הלל: את רבו תיקנתם, את אותו לא תיקנתם. למה? ליסה שפחה אינו יכול, בגלל שהוא גם בן חורין. ליסה בת חורין אינו יכול, כי הוא עבד. והלא לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם. תראו, זה ממדים, זה תופס פתאום, איזה בעיה של אדם אחד ששוחרר, וזה זה סותר את תיקון העולם. כופין את רבו ומשחררו וכותב לו העבד שטר על חצי דמה, וזה יש לו התחייבות ממונית לפרוע כמה שהוא שווה. כן, ואגב זה בדיוק המצב של עם ישראל במצרים. הוא היה גם עבד השם.